טוב, ותוך שדיברנו פעם שעברה על, על כהונת פנחס ומעמד הכהונה לאורך ספר שופטים, מתוך שעוד מעט חנוכה, אז אמרנו שנרחיב קצת המבט על מעמד הכהונה בכלל והתמורות שהיו בה לאורך הדורות. מופיע של סוגיה כזאת שהיא בעצם מאוד רחבה וסקירתית, אז אנחנו צריכים כאילו בעצם לקחת את ה... את העיקרים של הסוגיות משנה שלה, ולרוב לא ניכנס ממש לתוך כל סוגיה, ננסה לשוב, לאסוף את המבט המרכזי. עוד הקדמה שבעצם יש פה סוגיה מקדימה שלא נעסוק בה עכשיו, וזה סוגיית הבכורות. אנחנו נתחיל כאילו, שוב נעשה איזה מין סיכום קצר, נתחיל בעצם מהחלפת הבכורות בכהנים, שזה בעצם תחילת סוגיית הכהונה, ומשם נמשיך הלאה, אבל סוגיית הבכורות בפני עצמה, צריכה הרי ברור הרבה יותר גדול, אם תרצו נקרא על זה בנפרד. טוב, נתחיל בשאלה. התורה אומרת, אם היו, בואו נגיד מהיסוד, אם היו שואלים אותנו, מי אמור להיבחר? יש אנשים מרכזיים שהם אחראים על עבודת השם באומה, מי אמור להיבחר? לפני שאנחנו יודעים בפועל מי נבחר. התשובה הייתה הבכורות. זה באמת מה שהיה בהתחלה שמחר בבכורות. אבל בעצם מי... יש מבט רחב וגדול שהתורה אומרת שהבכור הראשון הוא אמור להיות הנבחר. למשל, מצוות הבכור. הוא מקבל פי שתיים. למשל, פטר. בכור, פדיון בכור, למשל הביקורים, שזה בכלל עוד בצומח, או מנחת ביקורים. כלומר, התורה אומרת, הראשון הוא אמור להיות נבחר. למשל, מה?
מנחת ביקורים זה מנחה הראשונה שמקבלים
מהתורה
החדשה.
לא, אבל אתה רואה שיש נושא כזה, למה אתה לא מקריב מהמנחה האחרונה? אתה רואה ש... למה אתה לא מקריב מהתבואה האחרונה? למה אתה מקריב מהתבואה הראשונה? זה עצמו המצווה שבעצם התורה אומרת, אז הוא לא התווכח אחד ביקורים, זה שאמרתי כל דבר פה, אבל יש פה מבט כללי שהתורה אומרת, הביכור או הביקור הוא קדוש, הוא מיוחד. עכשיו, למשל, יעקב ועשיו מתווכחים על הבכורה. כלומר, לא צריך אפילו לומר שהנחת יסוד שם של כל הפרשה בין יעקב ועשיו, שהבכור הוא הקדוש. נכון? אותו דבר, זרח ופרץ, מי יצא ראשון, שהתורה מאוד מציינת את זה, הוא מראש שיעקב אוחז בעקב עשיו. בקיצור, זה מבט רחב שהתורה אומרת לנו, הבכור הוא הקדוש. במילה, בפרשת בעלותך, או לפני זה בתחילת במדבר, בעצם יש, התורה אומרת, צריך להחליף את הבכורות בכהנים. הבכורות הן הבחירה המקורית, והכהנים מחליפים אותם. מאז ולעולם, אז בעצם יש איזושהי קדושה בכורות שאנחנו צריכים לפדות אותה. אז, מפה בעצם התחילה סוגיית הכהנים, או לפני הכהנים. אז סוגיית הבכורות נשאלת השאלה המרכזית. אחרי שהמבט היסודי והפשוט שהתורה עצמה מלמדת אותנו שהבכור הוא נבחר, נשאלת השאלה מאוד מביכה. אתם מכירים בכור שבסופו של דבר נבחר? בכור אחד אני רוצה אפילו שתתנו לי. שוב, התורה עצמה אומרת במבט מאוד רחב, הבכור הוא אמור להיבחר. אבל האם יש בכור שנבחר בפועל? אהרון הוא בכור? אהרון הוא בכור. אבל אנחנו נגיע לזה שהוא נבחר רק אחרי משה בעצם. כלומר, משה הוא השליח של עם ישראל. אחרי שמשה בעצם לא רוצה, לא רוצה, אז בעצם לראשונה מגיע המינוי של אהרון. אני לא יודע אם שייך מושג של בחירה בין משה לאהרון, אבל...
באיזה גיל מריה
מתנבאה? מה?
באיזה גיל מריה מתנבאה, תדע עם מי שתלד בן, אתה בשנתיים.
מה הקשר? לא הבנתי.
אם אתה רואה שאהרון
היה בחור, זאת אומרת שמריה
לפני לידת משה כבר התנבאה,
והיא הייתה בת 2.5 מקסימום. טוב, בוא, תנסו. קיצור, מאוד 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 קשה למצוא, ואולי אפילו אין. בכור שנבחר, בואו נעבור מתחילת העולם. קין והבל, קין נדחה מפני הבל. נכון? שם חם ויפת, יפת הוא בכור, אבל שם הוא נבחר. אברהם, זה סוגיה מעניינת, כי בתורה משמע שהוא בכור. אבל חז"ל ברמה אומרים שהוא לא בכור. יצחק וישמעאל, ישמעאל נדחה, יצחק נבחר. יעקב ועשיו, עשיו נדחה, יעקב נבחר. פרץ וזרח, זרח היה אמור לצאת בהתחלה, הוציא את היד, אבל בסוף פרץ עקף אותו. מנשה ואפרים, יוסף מאוד תמע על יעקב, אבל מנשה נבח... אבל אפרים נבחר במקום מנשה. מה? בטח, סליחה, דור לפני זה, כמובן, ראובן, שהיה בכור, אבל במקומו נבחרו יהודה, יוסף ולוי. אז אמרנו... ולמרות זאת הוא נשאר בכור, מי אמר לך? דברי הימים. בסדר, הוא נדחה מהבכורה, למרות זאת הוא נשאר בו משהו. בואו נלך רחוק יותר, דוד המלך, שמואל בא צריך למשוח מישהו, אז הוא מתחיל מהבכור וזה, אבל דוד בכלל לא מחסיר לו בסופו של דבר. הוא הקטן, גם שאול מאוד תמע, מה אתה לוקח אותי, הרי משפחתי הצעירה, וגם גדעון מראש תמע. קיצור, זה ממש בעיה, כי הבכור שהתורה כל כך אומרת את זה, היה מקום לומר כאילו בעקבות וזה, כבר אמרו לי את זה אנשים, כנראה שאין גם כזה של בכור. הפוך, עד רבה, הבכור זה סיג. הבכור זה סיג שצריך להתמודד איתו, הבכור זה רק אהבה, וכל פעם השני נבחר, או השלישי. אבל התורה עצמה, וזה הקדמנו, התורה עצמה אומרת לנו, בכל הפרשיות האלה ברור מאוד, שהבכור אמור, נשאר את זה באופן כזה. מה יוסף כל כך מופתע, שיעקב מסכל את ידיו ומקדים את אפרים למנשה? מה, אתה לא מכיר את ההיסטוריה, יוסף? אתה לא מכיר מה היה בדור של חיים ראובן, עם קין, עם אבל, עם יצחק, עם... או שמואל, כל כך מופתע. זה כאילו באופן עקבי זה... חושבים שהבכור אמור לבחר, אבל אף פעם לא נבחר. עכשיו, אחרי כל זה, אז בעצם יש את הבכורות בכללם שנדחו. כמו כל שאנו זה מקרים פרטיים של התופעה הכללית שבסופו של דבר מתרחשת, שהבכורות, שבעצם הם לדורות, עדיין נשארים בתור נבחרים נדחים. כלומר, הוא נולד קדוש, אבל תפדה אותו, כי בעצם יש מישהו ממקומו. מה הולך? נכון, שאלה קשה. אז כמו שאמרתי, אנחנו נדון מכל הפרטים של הסוגיה הזאת, וזה סוגיה רחבה מכדי שיהיה תשובה אחת, כלומר, כל התת מקרים שאמרנו, אז יש כל אחד כאילו מקרים שונים, למשל פרץ בסופו של דבר יש לו הדין בכור, או עשה בסופו של דבר הוא בעצם לא היה בכור, כמו מחרת בכורה, או קיצור, כל אחד צריך לראות בסוף מה קרה, עם קין ואבל, איזה דיני בכור היו שם, ושם חם ויפת, כאילו כל אחד יש מקרה פרטי, יש בעצם ממש דיון משלו, אבל בסופו של דבר מבט רחב, זה פשוט מדהים שאפשר, כמעט, אפשר בעצם לא להחליט ולומר, אין בכור נבחר. אז אתה יכול להגיד, אהרון, שאם תתמקד על הכהונה, אז הוא נבחר אליה, אבל בעצם נבחר אליה אולי אחרי הבכורות. כלומר, הוא לא, הוא לא זה שנבחר מלכתחילה, רק שהבכורות נדחו. טוב, זה עצמו סוגיה. כן, זה מה שאני אומר, אבל בסופו של דבר, אתה רואה את התמונה שכל פעם, אנחנו, הבת האנושי, איך שהשם סידר את הדברים, חשבנו שא', שהוא הבכור לכאורה, אמור להיבחר, בסוף קרה ב'. ואגב, זה גם, יש עוד מקרים כאלה, מה?
אמרנו, בכור של קרה, זה מה של קורח.
לא, השנייה, יפה. עכשיו, אנחנו דיברנו על כל המנויים המרכזיים, ברור שלאורך הדורות הקרוב דברי אדמים, ונשאר ככה שבעצם, בהרבה דורות הבכור הוא נבחר. אבל כאילו בכל, לא יודע איך להגיד את זה, בכל הצמתים של הבחירה, זה לא. עכשיו, כדי, שוב, כדי, אני חושב שהצופן של הסוגיה הזאת תמון בידיעה מאוד פשוטה. ואני אשאל אתכם את זה בתור חידה. ההפך עם מה שאמרתי את עכשיו. אני עכשיו אמרתי, קשה למצוא אפילו בכור אחד שנבחר. אבל בעצם יש, אני מקווה שאני מדייק, 18 בכורות שנבחרו באופן עקבי אחד אחרי השני. מי?
בהתחלה,
כל הדורות, מאדם עד נוח, ומנוח עד אברהם, כל השושלת של הסגולה הזאת היו בכורות. מי אמר לי? יפה. ואחי, לא יודע מה, קינן, כך וכך שנים, ויולד את מעללאל. ואחר כך ויולד בנים ובנות. כלומר, בעצם, שוב, חוץ מחריגים, שזה קין ושם, שזה עוד פעם בצמתים, וגם אברהם לא לפי הגמרא. אז בעצם מתחילת העולם, המעלה, הסגולה עברה דרך הבכורה, כמו הנחת יסוד. ממתי זה בעצם מפסיק באופן עקבי? מאז שעם ישראל מגיע. שוב, אמרתי, לפני זה יש גם כן חריגים, שגם אומרים, חזל אומרים, למה ש... חזל שואלים את זה במדרש, רגע, למה שם נבחר ולא יפת? אה, כי שם ממנו אמור לא יוולד אברהם. כלומר, זה בעצם אברהם, יש איזושהי חדירה מאור ישראל כבר אחורה. אבל בעצם יוצא שהבכורה היא באמת גם הצליחה להופיע בפועל, מאז שעם ישראל הופיע, לא. למה? אז שוב, נגיד, תמצי את החשב של עולם הסוגיה הזאת, והיא מכניסה אותנו בעצם לסוגיית הכהונה, שמחליפה את הבכורות. מה שמתרחש ברגע שעם ישראל מופיע, זה שבלשון של הכוזרי שהסגולה מופיעה בקהל. עכשיו, דמיינו לכם סיטואציה שבה, נגיד, מלך ישראל עכשיו רוצה לדרוש את השם, או להקריב להשם בתור מלך ישראל. לאיזה בכור הוא יפנה? כלומר, במילים אחרות, בכורה בהגדרה זה כתובת פרטית, משפחתית. כלומר, זה אידיאל כזה שבעצם להעלות את העם מהשטח. כלומר, בכל משפחה יש מישהו מרכזי שהוא זה שיוביל אותה. עכשיו, הבכורות שימשו בכהונה. כלומר, לאורך כל ימי העולם, כשהיה צריך להקרב, והיה הקרבות, הלכו לבכור והוא הקריב. אבל ברגע שהקדושה מופיעה באופן ציבורי, באופן לאומי, בכור הוא לא כתובת לאומית. בכור הוא בעצם הבכיר ממשפחתו. אין... עכשיו, אני אומר, זה, כל דבר כזה מסתעף, כי אתה יכול לשאול רגע, אז אולי שהשבט הבכור יהפוך להיות הכתובת השבטית. בסדר, זה עצמו כבר בעצם תמורה ממעמד הבכור הרגיל. ממעמד הבכור הרגיל הוא בעצם שכל מי שנולד בכור, הוא הופך להיות. עכשיו, באמת, ראובן היה אמור להיות במקום יהודה, במקום יוסף, וגם יש מקורות מאוד משמעותיים, במקום לוי. אבל בסופו של דבר, אני אומר שאם נסתכל כאילו מתי בעצם, נגיד, מפסיקה הבכורה להצליח לגלות את המעלה שלה ובמקומה, מגיעים הכהנים, זה ברגע שצריך כתובת ציבורית. בגדול, הכהנים הם שבט שלם, שבט שלם שמיועד לעבודת השם. וזה כתובת ציבורית, כלומר, שיש לאום שיש לו מרכזו כוח, כוח לאומי, לא כוח פרטי, שקורא את השם, ואז אנחנו מוצאים את ההתחלפות הזאת. עכשיו אני אומר, לא עניתי פה על השאלה, רגע, אז למה לא ראובן? אבל, טוב, אנחנו נעשה, לא לנו הרבה זמן, אבל כן נענה ממש בתאימה גם על זה, שזה חלק מהעניין. כוח הבכורה, מה שאמרתי עכשיו זה כאילו סכמטי, בעצם זה מעלה פרטית לעומת מעלה לאומית, אבל בעצם אלו שתי בכורות שונות לגמרי. ואני אסביר. איך שהבכורה מתפקדת עד שעם ישראל מגיע, ואיך שהיא מתפקדת מאז שעם ישראל מגיע, זה פשוט הפוך. למשל, קין מול הבל, אפילו פרץ ומוזרח, כל המקרים שאנחנו רואים זה בעצם הבכור הוא הנבחר לעומת השני. כל השרשת, הבכורות הם בעצם, הם מעניינים את התורה וכל השאר הם כקליפה. הבכור הוא הנבחר במובן הזה שרק הוא ואחרים נדחים. כן, זה מאוד, מאוד בולט, גם אחר כך בראובן מול ביוסף מול האחים, כשבעצם כל הדיון שמי יפלט מי ידחה, ויעקב מול עשיו, מי יהיה בפנים בסוגיה ומי בכלל כאילו נפלט החוצה, כמו כביכול כמו שער הדצחם. שהוא ברקע, הוא רק הקדמה, אבל זה מבוקש. ברגע שמגיעים לתוך עם ישראל, אז בכורה כזאת היא כבר הופכת להיות לבעיה. כלומר, כל הבעיה של בן יוסף לאחים, שזה מגיע לפרשת שבוע, שבעצם הם צריכים לעבור ממצב של האם אני או אתה, להנהגה כזאת, לבכורה כזאת שהיא הפוכה, שהיא מובילה את כולם אחריה, אל הקדושה, אל הסגולה, אל הצדק, אל המשפט, אל דבר השם. בסדר? אז יש בכורה שהיא בעצם צריכה לברר מול עולם מלא חושך וקליפות וזה, שצריכה להעמיד עמדה ולא יודע מה, לנפות את כולם כדי להצליח לקבל את דבר השם, את רצון השם. אבל ברגע שמגיעים לעם ישראל, אז בכורה בעצם מהותה מאוד קשה היה להופיע, כי בעצם היא כוח מנפה, היא כוח שכאילו רוצה לדחות את האחרים, אבל בעצם בוא נגיד, העיקריים שהחליפו את ראובן הם יהודה ויוסף. יהודה ויוסף הם בדיוק שני הכוחות שמובילים את עם ישראל כתוך הסגולה ולא מנסים להיות שהם בראש וכל השאר בצדדים. בסדר? נגיד ראובן, כשהוא מבלבל את המיטות, מאוד ניכר הדבר הזה, שרגע, האם רחל עולה, האם רחל עולה, לא יכול להיות שאלה תקדום ורחל. זה מה שמאוד ראובן עוסק בו, וזה לא טוב. אז הוא נדחה בעצם. כלומר, כשהוא עוסק בשאלה רגע, האם זה אנחנו או הם, זה לא השאלה. צריך להחליף את השאלה, ואז מעוברת ממנו הבכורה ליוסף ויהודה. כן. כן. בסדר? קיצור, זה, אנחנו צריך לברך את זה בנפרד, אבל יוסף וגם יהודה עוסקים בהובלת האחים אל המעלה, ולא בהצמדות למעלה תוך ניפוי האחים. אז מפה בעצם אנחנו, אני אומר, אני מקווה שצריכנו טיפה לגוע בתמצית של הבכורות, שהם נדחים, כי שוב פעם, כי עכשיו צריך כתובת ציבורית של עבודת השם, והכהנים נבחרים במקומם. למה בעצם נבחרו הכהנים? צוהי לוויים וכהנים. אז אתה יודע מה, בוא נפתור את זה משפט אחד. יש מחלוקת, האם... יש מחלוקת מי החליף את הבכורות. המחלוקת היא האם מראש הבכורות היו אמורים להיות גם כהנים וגם לוויים. ואז בעקבות חטא העגל הם הוחלפו באהרון ובכל שבט לוי, שככה משמע עם פסוק מפורש בספר דברים, בעת ההיא, איך זה הולך? בעת ההיא, הבדיל השם את שבט לוי, לעמוד ושואל את שמו, וברך. קיצור, שם רואים שכל תפקידי הכהונה הם תחת הבכורות. לעומת זאת, יש משמעות גדולה, וזה גם מתחיל מפסוקים מפורשים, שבעצם המכרות היו אמורים להיות רק לוויים, ומי שהחליף אותם לשבט לוי, אבל הכהנים, זה משהו אחר, הכהנים לא נבחרו במקום הבכורות. בסדר, הבכורות אמרו להיות רק לוויים, ומי היה אמור להקריב? בכל מקרה אולי הכהנים. זה המחלוקת, בסדר? בסדר, יונתן? עכשיו אנחנו עוסקים, אני עושה כרגע, אני אנסה כאילו להתחמק מהסוגיה הזאת, בזה שאני לא אכנס לפרטים של, עכשיו בגדול, אני לא אכנס לפרטים של עבודה או שבט לוי בכללו, אלא בעברת המוקד. ברגע שזה ברור שמאז פרשיות המשכן, המוקד עובר לכהנים במקום הבכורות. בסדר, זה מוסכם? מעולה. למה אז נבחר אהרון? אז גם האבן עזרא וגם המלבי"ם אומרים שאהרון נבחר כי יש בו סגולה, יש בו סגולה להיות שליח העם בכללו. האבן עזרא אומר שהסגולה של אהרון זה זה שאהרון נשא את אלישבע אחות נחשון. כלומר, שבט יהודה הוא השבט הכלל ישראלי, כמו שאמרנו קודם. ואם יש לך מישהו משבט הלוי, השבט הקדוש, שקשור לכלל ישראל, אז הוא יכול להיות ביטוי של כלל ישראל. מה שאני רוצה לומר, שבעצם רואים פה שהשורש לבחירת אהרון זה זה שיש לו אפשרות להיות שליח של עם ישראל. זה באופן כללי, כשאתה בוחר מישהו, זה יכול להיות בגלל שתי סיבות. שתי הסיבות האלה מצינו המפרשים שאומרים על אהרון. יכול להיות בגלל סיבה שיש לו איזושהי מעלה מתאימה, נגיד שאהרון הוא ממש מובחר בקדושתו, ויכול להיות סיבה שלא שם את המוקד על גודל קדושת אהרון, אלא על הקשר שלו לכלל עם ישראל. כלומר, בכלל עם ישראל יש קדושה, ואהרון הוא הכי יכול לבטא את הקדושה הזאת. אבן עזרא, זה מה שבעצם שהוא אומר. אהרון נבחר בגלל זה, בגלל שיש בו את הכלל ישראליות. אותו דבר המלבים אני אקרא, המלבים בתחילת תצווה. באשר ראה השם לבחור באיש אחד, אשר יהיה אמצעי בין השם ובין ישראל, להיות מבני חלו פנימה, ושליח העם כולו בעבודת השם, דגש הוא שליח העם כולו, מצא את אהרון מוכן מצד סגולת נפשו למעלה הגדולה הזאת, כי כל הנפשות, כי כל הנפשות לא אינה, כלומר להשם, ובידו פלס ומוזני משקל לדעת תוכן כל נפש, ומעתה יהיה אהרון האמצעי בין השם ובין עמו. כלומר, אהרון הוא פשוט נותנים להיות האמצעי בין השם ובין עמו, זה ממש מה שדיברנו על כתובת הציבורית שצריך במקום הבחורות שהן כתובת בעצם פרטית, מתוך השטח, מתוך המשפחות עצמם, אבל ברגע שהסקולה בקהל, ברגע שיש לאום, הבחורות הן פשוט לא כתובת. אמרנו, זה בסדר. טוב, אז מפה עכשיו נתחיל יותר על הסדר, נלך לאורך הדורות על בחירת, על הבחירות והתמורות שחלות בכהנים, בבחירת הכהנים. אז אמרנו שבעצם בחירת הכהנים מתחילה, ושוב, אני לא הולך לסוגיה מה היה אמור להיות לולד בחירת הבכורות, אבל באופן כללי אחרי שהבכורות נדחים בחטא העגל, ממש קצת אחר כך בפרשיות המשכן, מופיע הציווי על בחירה בכהנים. ופה עולה השאלה, רגע, אז אם הבכורות נדחו ונבחרו הכהנים, אז מה עוד יכול להיות? יכול להיות שאם הכהנים יחטאו, גם הם ידחו, ותיבחר משפחה אחרת, לא יודע מה, יששכר אולי, אולי משפחות אחרות. מי אמר שהבחירה בכהנים היא נצחית? מה? לא, קורח חולק על עצם הבחירה שלהם, ואני אומר, בסדר, כרגע השם בחר בהם. מה? יפה, אז יש כמה וכמה פסוקים שאומרים את זה. מאיפה קראת עכשיו? באמת משה בספר דברים אומר, כי בו בחר השם אלוהיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם ובניו כל הימים. דברי הימים כתוב, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, הוא ובניו עד עולם, להקטיר לפני השם ושרתו ולברך בשמו עד עולם, פעמיים הדגש עד עולם. אבל עדיין זה כנראה לא היה ברור לעם ישראל, בימי ירמיהו, שוב אנחנו מגיעים לימי ירמיהו, אז עם ישראל בעצם טען שהנה עכשיו עומד לחרב הבית וזה, והשם כבר הפסיק את בחירתו בכהנים, ושם פרק למד ג' ירמיהו אומר, שכמו שהשמיים והארץ עומדים לעולם, ככה משפחת בית דוד ומשפחת אהרון נבחרו לעולם. שם זה גם הפסוקים המפורסמים, שבחירת ישראל היא לעולם כמו השמיים והארץ, אז יש שם ממש גם ברית מיוחדת עם אהרון ובניו, אז זה ברור, וזה חשוב שיהיה לנו בראש, שבעצם הבחירה הראשונית בבכורות הייתה לא לעולם. עכשיו, שוב, גם פה אנחנו נכנסים פה סוגיה, אם הבכורות יחזרו לעתיד לבוא או לא. אז כרגע שוב, אני מדלג על הסוגיה הזאת, כי זה ברור שאורך כל הדורות, אין להם בכורות, הם לא הכתובת לעבודת השם, מקדש וזה. שאלה אם לעתיד הם יחזרו, גם אם יחזרו, זה לצד הכהנים, אבל זה ברור שכרגע, בעולם הזה כמו שהוא, אז הכהנים נבחרו. אז הבחירה בכהנים בעצם לא הייתה נצחית, הבחירה באהרון ובניו כן הייתה נצחית. אני קצת צריך להבין למה, כי בעצם יוצא קצת משהו מוזר. הבכורות נבחרו בהגדרה הסגולה שבהם, לולו ראשונים, ודווקא הם נדחו. אהרון ובניו, הבחירה בהם התחילה מאז שהם נהגו כשורה בחטא העגל. כלומר, לא כתוב, לא יודע מה, בימי יעקב, אתה לוי תעבוד את השם. אלא מאז, כמו שאמרנו, משה אומר מפורש, מאז חטא העגל נבחר שבט הלוי, נבחר אהרון, והבחירה הזאת היא נצחית לעולם עולמי עולמים. קצת מוזר, לא? עכשיו, אני חושב שהתשובה לזה, זו תשובה פשוטה, כל אחד הבין אותה, ששוב פעם, זה ההבדל פה בין פרט לבין שבט. כי אשר הבכורות נבחרו בתור פרטים, נכון שנבחרו בתור מעלתם, אבל זה דבר שהוא בגדול, בבחינת הרמה, הרובד שלו במציאות הוא בר חלוף. אבל כאשר הכהנים נבחרים בתור שבט, ואז בעקבות זה משה אומר, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, אז זה כמו התכונות של כל השבטים, שיכול להיות בתוך זה תמורות וזה, ויכול להיות ששבט בימין כמעט יכלה, אבל לא היה מצב ששבט ישראל קלה, כי זה ממש תכונה, זה חלק מ... לא יודע, חלק מהמרכבה, לא יודע איך נקרא לזה. ברגע שנבחר שבט מעם ישראל, אז זה ברור שבעצם זו תכונתו, זה החלק שלו בעם ישראל, וכך עבודת השם תראה מעתה ועד עולם. עכשיו שימו לב, בתוך הכהונה אנחנו נמצא דחיות מהכהונה. אבל שבט הלוי בכלל לא ברור שממנו יבואו הכהנים, ברור שמשפחת הכהונה בכלל ממנה יבואו הכהנים. אנחנו נמצא שאליהו ובניו נדחים מן הכהונה. הכהונה הגדולה, לעתיד לבוא מן הכהונה בכלל, לעתיד לבוא, כתוב ביחזקאל, שבני צדוק יעבדו את השם, וכל השאר, כל שאר הכהנים שחטאו, הם יהיו כמו לוויים. כלומר, יש דחיות בתוך הכהונה, וזה נשאר. המבט הכללי, זה גם חשוב לשים לב, המבט הכללי על הכהונה הוא שצריכים להיות מתאימים כדי לעבוד את השם. זה מה שקרה לבחרות, זה מה שקורה לבני אלי, זה מה שקורה ההפך לפנחס. כשפנחס מתאים, ומתוך משפחת הכהונה, למרות שהוא לא נבחר בהתחלה, אז הוא מצטרף. ובית אלי נדחה, ובית הר הכהן אחר כך נדחה, כי הוא לא מתאים. ולעתיד לבוא, הרבה כהנים ידחו, ורק משפחת צדוק תיבחר. קיצור, יוצא ששבט הכהונה, יש פה שני הצדים. מצד אחד, תמיד עובדי השם יהיו רק אלה שמתאימים, שדבקים בהשם. מצד שני, יש פה ברית נצחית עם שבט בישראל, עם שבט לוי, ברית נצחית כימי השמיים על הארץ, ששבט הכהונה בכללו הוא זה שנבחר. בסדר? מה אתה אומר? אבל אדרבה, שם זה שאתה רואה שהוא לא נבחר בתור בכור. הוא נבחר בתור שהוא עשה משהו נכון. ושוב אני אומר, תמצא לאורך הדורות בחירה של בכורות. אבל מה שדיברתי זה על עצמתים. עכשיו, להשלמת התמונה של השלב הזה הראשון, של כאילו, בעצם עכשיו עשינו, עמדנו קצת על התופעה הכללית של איזה אופי של בחירה זה הכהנים, למה, מה... שזה בחירה נצחית וכדומה, אז הדגשנו את זה שהמוקד אל שבט לוי ולכהונה מגיע כאשר הם נוהגים כמו שצריך בימי חטא העגל כשעם ישראל חוטא. צד שני, יש פסוקים מפורשים שכבר במצרים בחר השם באהרון ובניו לחיין. אנחנו, הציווי הראשון שאנחנו מכירים, שאהרון ובניו הם הכהנים, איפה הוא? מתי השם אומר לראשונה, הם הכהנים. התשובה היא בתחילת תצווה, כן? ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, שם זה פעם ראשונה שמופיע הם הכהנים. עד אז, אולי המבט הפשוט שכל אחד מישראל יכול לעבוד. לכאורה המבט הפשוט הוא ככה על פי חז"ל ועוד ועוד, שהבכורות. וזה בעצם שאלת התורה במדבר, שהיא אומרת, תחליף את הבכורות בכהנים, בלווים, סליחה. עכשיו, יש פסוק מאוד חשוב בשמואל בהקשר של הדחייה של בית אלי, שאומר שכבר מצרים בחרה שם הכהנים. זה רק להשלמת הנבט, שכאילו שלא נחשוב שזה היה רק בחירה, זה בעצם לא, זה סגולה רק שהיא לא התגלתה, אלא אז, איש האלוהים שבא אל אלי אומר לו, הנגלו נגליתי אל בית אביך ביותם במצרים לבית פרעו, ובחור אותו מכל שבטי ישראלי לכהן, להעלות על מזבחי ולהקטיר קטורת, לשאת תבואות לפניי, ואתנה לבית אביך את כל אישי ישראל, כלומר, איש האלוהים שבא אל אלי אומר לו מפורש, שהבחירה בכהנים הייתה כבר במצרים. זה באמת סיוע מאוד גדול לשיטות שאומרות, כאילו, לכאורה תשאל, אם זה הבחירה הייתה המצרים, אז זה לפני שהבחורות חטאו. זה סיוע מאוד גדול לשיטות שאומרות, שבעצם מה שאמור להיות זה שהכהנים יקריבו, והבכורות יהיו הלוויים, וכשהבכורות חטאו במקום היה שבט לוי, אבל זה שהכהנים משבט לוי נבחרו, זה בלי קשר לחטא העגל. בכל אופן, בבת כללי יש בעצם פסוקים מפורשים שאומרים שזה סגולה, כמו שאנחנו רואים פה עוד ממצרים, ויש פסוקים מפורשים בספר דברים שאומרים שזה בחירה, כלומר שם כתוב מפורש שגם הכהנים נבחרו בעקבות חטא העגל, אז הסתירה ביניהם צריך ליישב, זה השיטות השונות בסוגיה הכהנים לוויים, אבל שניהם כתובים, זה בעצם
כהנים
זה
משפחה בתוך לוי, נצאים איזשהו יתרון.
מה?
אהרון
ובניו. כן.
מתוך כל שאר תאי לוי, נצאים איזשהו מעשה טוב, שהם עשו,
או
מעשה
רע
שהם לא עשו?
לא, זה מה שאמרתי בהתחלה, יש כמה שיטות ולא הקראתי את כולם, למה דווקא אהרון נבחר לעמוד לשרת? אז מה שראינו רק תאי בן עזר ועמד, שזה על שם הכלל ישראליות שבו. כן. אור חיים נגיד אומר, נבחר מי שדרגת קדושה הגדולה ביותר. משה היה אמור להיבחר גם לכהונה, אחרי שמשה סירב וזה, אז בעצם נבחר הבא בתור שזה אהרון. בסדר, נקודה עכשיו, בואו עכשיו נביא את הסוגיית הכהונה שוב פעם בכללי או לפני החתך לדורות. שאלה מאוד פשוטה, מאוד בסיסית, אבל גם מאוד חשוב לשים לב אליה, היא מעמד הכהנים. מה התפקיד של הכהנים בעם? אז בואו נעקוב על זה אחרי סבר התורה. מה התורה אומרת לנו על הכהנים? אז בעצם, אמרנו בהתחלה, הכהנים מופיעים בפרשת תצווה. כלומר, בהקשר של העבודה במקדש. אחרי שהתורה אומרת בתרומה לעשות כלים ולעשות את המשכן עצמו, היא אומרת, טוב, עכשיו איפה הלב, איפה מי שעובד? תשובה, זה אהרון ובניו, ויהיה להם בגדי תפארת, והם, בהמשך פרשת תצווה, כתוב בשבעת ימי המילואים, צריך להכשיר אותם לעבודה, הם בעצם השליחים שלנו במקדש. הם אלה שיקריבו בשבילנו. נכון, זה מה שאנחנו יודעים מפרשיות המשכן, זה תפקיד הראשון שמתגלה להם. ואז, בתחילה, זה באמת רץ ככה עד ויקל פקודי, כלומר ביצוע, והכהנים אנחנו יודעים שהם אמורים אחרי בניית המשכן להתחיל לשמש בו. תחילת ויקרא, יש בעצם המון דינים, דיני הקורבנות, ששם הכהנים הם מרכזיים, הם אלה ששוחטים, מקבלים את הדם. בקיצור, הם שוב פעם, התפקיד הבולט ובעצם היחידי שמופיע לכהנים, הם המקריבים, הם עובדי המקדש. בסדר? אבל אז חל מהפך מאוד גדול. המהפך הוא בתחילת פרשת שמיני. אחרי כל הציוויים על הקרבות והקורבנות השונים, אחר כך חזרה לקורבנות מצד דיני הכהונה שמהם, ואחרי שבעת ימי המילואים של פרשת צו, פרשת שמיני, כשמגיעה השראת שכינה, מה קורה? הופיע לכאורה משבר גדול מאוד בכהנים. נדב ואביהו, שהם הבכורות, הם הכהנים העיקריים, בעצם נדב הוא הבכור. זה עוד דוגמה של בכור שנדחה. הם מתים בהקריבה משזרה. ואז, בעקבות זאת, מופיע ממש תפקיד חדש ומאוד מאוד מפתיע לכהונה, לכהנים. בואו נראה, מה? לא, לברך זה במדבר. בואו נקרא, תפתחו שנייה, זה מאוד חשוב, נפתח פרשת שמיני. פרשת שמיני, פרק י' אחרי מות נדב ואביהו, פסוק ח'. בסדר, וידבר השם אל אהרון לאמור. יין ושיכר אל תשת, אתה ובניך איתך, ובואכם אלוהי אל מועד, ולא תמותו חוקת עולם מדורותיכם. זה בעצם אזהרה, בוא נגיד לפי רש"י, לפי המפרשים, שבעצם יש פה אזהרה שלא תגיעו למה שקרה להם. אבל אז, הוא להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור. כלומר, מעכשיו יש לכם תפקיד חדש. לא רק להיות העובדים, אתם אחראים להבדיל את עם ישראל מהטומאות. אבל לא רק זה. פסוק הבא, הוא הכי משמעותי פה, י' א', הוא להורות את בני ישראל, את כל החוקים אשר דיבר השם אליהם ביד משה. כלומר, בעקבות חטא הכהנים המרכזיים, חוץ מהארון, בני הארון המרכזיים, עקבות מיתתם, מקבלים הכהנים, הוא מתגלה אותו אולי יותר נכון, הכהנים תפקיד חדש, והוא ללמד את עם ישראל תורה. כן, וזה מתחיל בלהראות, להראות אותם באיך לבוא למקדש, להבזיע אותם מן את המאו ובן את האור, ואחר כך הוא להראות את בני ישראל את כל החוקים. וזה בעצם ההקשר הפשוט של כל מה שמופיע מפה והלאה, של פרשת שמיני, המאכלות, ואחר כך התאומות והטהרות בצורה ותזריע, זה בעצם החוקים שבני אהרון צריכים ללמד את עם ישראל. החוקים המרכזיים שסביב התאומה והטהרה. למשל, תסתכלו בתחילת פרק י' א', וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור עליהם, דברו אל בני ישראל לאמור. כלומר, מי מלמד את עם ישראל את פרשת המאכלות האסורות? אומר רש"י, דבר אל משה ואהרון לאמור עליהם אל בני אהרון. אני זוכר איזה חמון שזה רש"י? אני קורא שזה זוכר אחרון. זה רש"י. אותו דבר, מה? הסתכלו בסיכום של כל הפרשות האלה, תזריע מצורע, סוף פרשת מצורע, כתוב ככה. זה יוצא פרק תתוו, פסוק למידה, ממש כסיכום, לפני אחרי מות, שזה בעצם ההמשך הישיר. כאילו שהתורה חוזרת אל, אל, אל אחרי מות הדבר. והוא כתוב, אחרי כל התאומות של נידה וזהב וכל המצורע שראינו, והזרתם את בני ישראל מתאומתם ולא ימותו בתאומתם. מי זה והזרתם הזה? אומר, המלבין הזהיר לכהנים להזהיר את בני ישראל מכל התאומות האמורות בעניין, שעל ידי התאומות הללו יבואו לידי המיטה אם ייכנסו למקדש. כלומר, בעצם ראינו שגם בהקדמה לפרשיות האלה, מיד אחרי מות נדב ואביהו בשמיני, וגם בסוף תזריע, בסוף מצורע, אז יש בעצם מסגרת. המסגרת היא, מעכשיו התפקיד של הכהנים היא ללמד את עם ישראל תורה, עם ספציפית, מיקוד ספציפי למקדש, ולא רק לעבוד את השם. עכשיו, מה? בדיוק, כן, אני כבר אדבר על זה. אבל זה, אני חושב, אסטרטגית זה מהפך מאוד גדול. למה? כי בעצם עד עכשיו תפקיד אהרון היה לעבוד את השם, ותפקיד משה להוריד תורה לעם ישראל. אלו שני מהלכים הפוכים. מהלך של הכהנים זה מלמטה למהלך שאנחנו באים להכיר וזה משליחים שלנו. זה מהלך של משה שהתורה זה מלמעלה למטה. אבל כשבעצם חל חוסר איזון, ובעצם הכהנים הראשיים, נדב ואביהו, נגיד, העדיפו את העבודה על חשבון התורה. כל הסוג, כל החשבון שהרב ציודה אומר לכל אורך הפרשיות המשכן, שבעצם יש תורה ועבודה, והולכים ביחד. אי אפשר שאצלנו זה לא עבודה ואז תורה, זה לא, אנחנו פונים אל השם איך שאנחנו רוצים, אלא השם שוכן בתוכנו, מלמד אותנו איך לעשות, מלמד אותנו את התורה, ומתוך זה אנחנו באים אליו. אז כאשר חל החוסר איזון הזה, בעצם בני אהרון, במשהו, כן, באיזה משהו, עובדים את השם שלא כפי התורה, מאז הופך להיות ממש, המעמד של הכהנים הופך להיות הערוץ הראשי בקשר בין עם ישראל להשם, אבל זה דו-כיווני הופך להיות, לא רק מלמטה למעלה, הם אלה שמעכשיו ילמדו תורה לעם ישראל, והם אלה שיהיו אחראים להזהיר את עם ישראל למקדש, איך להיות. לא שהכהנים הם אלה שיעבדו את עם ישראל כמו שעם ישראל רוצה מתוך דחף והתעלות ותשוקה להיות אל השם, ובוא מישהו מבחוץ, משה או סנדרין או לא יודע מי, ויגידו להם איך להתנהג לכהנים, כאילו יגבילו אותם. לא, זה יהיה מאותו מקור. יש פה ממש מעמד מאוד גדול של הכהנים מהבחינה הזאת, ובאמת בתוך פרשות המצורע, שנייה, לפני פרשות המצורע, אז זאת אומרת, התפקיד הזה של הכהנים ללמד תורה הוא אחר כך מופיע כמה פעמים. בדברים, בחומש דברים כתוב ובאת אל הכהנים הלויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ביחזקאל ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין תמול את האור יודיעו, ואת אורותיי ואת חקותיי בכל מועדה ישמרו, במהלכי כמובן, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. המקור בעצם של כל הפסוקים האלה, כלומר מתי השם אמר שזה מה שיהיה, זה בפרשת שמיני. מה? נכון, נכון. ובקרת משה יש בעצם התאחדות בין שניהם, שזה ממש, צריך להבין שזה ייחוד של שני כימונים מנוגדים בדרך כלל. של העבודה והתורה, אצל הכהנים, הם שניהם, כי זה בעצם, זה לא רק לא סותר, זה מאותו מקור. זה חייב לבוא ביחד, עם ישראל, קודם כל, השם אומר מה לעשות, מתוך זה אנחנו, זה לא סותר את כל התשוקה שלנו, אנחנו לא מוגבלים על ידי מצוות השם, לנו במצוות השם מכינות, מכשירות אותנו, יוצרות את הקרקע לעבודה, לאיך נבוא אליו, והכהנים אחראים על שניהם. בתוך זה, בתוך פרשות מצורע, בעצם מתגלה עוד משהו מאוד חשוב. אמרנו, חידוש אחד אחרי חטא נדב ואביהו, זה הדבר שאמרנו עכשיו, שהתורה והעבודה מאוחדים ושניהם התפקיד של הכהנים. חידוש שני, בעצם כתוב בכל הפרשיות האלה, שהיה מקום לחשוב, ולכאורה ככה זה היה בכורות, קשה לומר את זה, לחתום על זה, אבל לכאורה זה ככה, כי אין מקור אחר. שהתפקיד של הכהנים זה כשאתה בא אל המקדש. אתה אדם מישראל, יש לך קשר שיש לך עם הקדוש ברוך הוא. אתה לומד תורה, אתה עושה מעשים טובים, גומר חסדים, קובע עדים לתורה. כשאתה בא אל המקדש להקריב, אז נכנס לתמונה הכהן, הפקיד נקרא לזה. אבל כל פרשות מצורע ותזריע, והזה והדבה, בעצם התורה אומרת לא, תפקיד הכהנים זה גם להכשיר את עם ישראל איך לבוא למקדש. כלומר, כשהכהן, זה מגיע לסי פרשת הצרת, שבעצם הכהן זה ממש כאילו הסיבה השירה לתאומה שתחול, זה שהתפקיד הכהנים זה ממש חודר עד הסוף בקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הם אלה שמכשירים ומאפשרים לעם ישראל להגיע בכלל למקדש. לא שעם ישראל, שוב פעם, יכל להיות, וזה מה שהיה המצב בעצם, בזד שהשם גילה את זה פה, שמשה יגיד את התורות, יגיד לעם ישראל מה זה התארה ואיך צריך לשמור עליה בדרך למקדש, וכשאתה מגיע למקדש, אז הנה מצוי, תיתן, הכהן יהיה שליח שלך להקריב. לא, לא ככה. הכהן הוא שליח מלכתחילה איך בכלל לבוא למקדש. וזה חלק, אני חושב שזה בעצם אגף, הוא קשור מאוד, של תפקיד הכהן בתור מלמד את התורה לעם ישראל.
יש עוד כהן שכהן הוא
ליקובה. מה אתה אומר?
כהן
הוא ליקובה, יותר מתלמיד
חכם,
גם בערך הוא ליקובה. אתה מקדים אותי כל פעם. יפה, אתה בעצם ממשיך אותנו להמשיך חומש ויקרא. מה שאמרנו עכשיו זה בעצם תחילת חומש ויקרא, הכהנים בתור מקריבים. ההמשך בפרשת שמיני, הכהנים בתור מלמדי התורה ומכשירי העם בכלל לבוא למקדש. לפני שאנחנו מגיעים לפרשת ערכין, אחרי מות, איזה פרשה בא... אחרי מות, לא נראה שכדאי שניכנס כל כך, אבל שוב, בגדול מה שקורה שם שבעצם, במובן הכי פשוט, הכהן, זה הכהן הגדול שם, התפקיד שלו זה נגיד גם להביא לשיא את הקשר הזה וממש לקרבה, קיצור, זה שיא הקשר, בוא נגיד. אחרי מות, אחרי מות, קדושים. קדושים, המוקד שם זה לא, אין שם איזה, מה שאני מבין, איזה מעמד חדש של הכהנים, ויש מעמד חדש לגמרי של השראת שכינה. הביטוי הנפוץ ביותר, יש שם בהתחלה ובסוף קדושים תהיו, והתקדשתם ויהייתם קדושים כי קדוש אני, אבל בעצם מה שכתוב פה ולאורך כל הפרשה, המון מצוות, המון המון מצוות שמנומקות, אני השם. כלומר בעצם ברגע שהשם שוכן בנו, ברגע ש... נוצר הקשר, אז זה מחייב סדר חיים. זה בעצם חלק ממה שאמרנו קודם, שהמקדש יוצא החוצה אל המחנה. אני פה בתורכם, זה מחייב עכשיו המון חוקים, סגור סוגריים על קדושים. מבט הבא לכהנים זה באמור. באמור בעצם מתגלה עד כמה הכהנים הם מעמד כללי בעם, מעמד כללי בחיים שלהם. היה אפשר לחשוב, אחרי כל מה שאמרנו עכשיו, שהכהנים הם בעצם, כשהם בתפקיד, אז עכשיו הבנו מה התפקיד שלהם. אבל כשהם לא בתפקיד, כשהם לא במשמרת שלהם, כשאתה לא בא עכשיו נגיד לשאול אותם תורה, מה קורה? אז הם לא יודעים מה עושים. באמור כתוב לך סד שלם של מצוות בחיים האישיים. זה שמותר להם לאכול לתרומה, ויש ממש דינים, מתי הבת קשורה להביאה לאכול או לא, וזה שאסור להם להתאמה, ואת מי מותר להם לשאת ואת מי לא, זה בעצם אומר, הכהנים זה יצור אחר במובן הזה. יש להם ממש מערכת חדשה של דינים להם. לא שיש את הדינים לעם ישראל הם אחרים, להורות אותם יחד עם עבודה במקדש, אלא יש להם בחייהם דינים אחרים. הם מעמד אחר, הם בעצם בקידשתו, מעמד אחר של קדושה, ובמילה הם צריכים לחיות על פיה בכל חייהם. בהמשך אמור, שוב, זה לא ספציפית הכהנים זה למקדש, אבל מתברר שכל המועדים, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם. וכי הקודש זה שאנחנו, זה שבעצם, זה לא הכהנים, זה לא דווקא הכהנים, אבל הסנהדרין שהם יושבים במקדש וקובעים את המועדים, אז שוב, זה מתגלה קומה חדשה ועד כמה המקדש משפיע על כל סדרי הקדושה. ובאמת, בסוף החומש מופיעים עוד שני חידושים ביחס לכהנים. אחד, בהר, שכל השדות שלהם מתנהגים אחרת. יש דינים שונים בשדות של הכהנים, וזה בעצם עוד התפשטות על הרכוש של הכהנים. ובסוף סוף ויקרא, זה הערכים. שכשאדם ישראל אומר, ערכי עליי, מי קובע את הערך הזה? הכהן. זה כבר חודר ממש אני אקח את זה באופן, במהות הפשוטה שלו, מה הערך שאדם ישראל עכשיו הפרטי, לא הכתובת הציבורית, לא למד תורה לעם ישראל, לא המקדש וזה, מה הערך שלך אדם ישראל, הכהן קובע. אחר כך, שלב אחרון, מה שאני מכיר, מה שצריכתי לעמוד עליו, זה באמת במדבר, הברכה של הכהנים. טוב, אז אנחנו נסיים להפעם. פעם הבאה אנחנו נחליטים להמשיך את הסוגיה הזאת, נמשיך בעצם עכשיו בסקירה של אופי הנהגת הכהונה בכל הדורות. אהרון, אלעזר, פנחס, מה שדיברנו פעם שעברה, אלי, צדוק, זה בעצם זה. עכשיו דיברנו על היסודות של איך הכהונה נבחרת, מה אופי הבחירה שלה, מה המעמד של הכהונה, בעזרת השם.
עבר, שומע, חבר.